טוב, אנחנו בהמשך לסדרה הגענו לברכה השישית בתפילת עמידה, ברכת הסליחה, או בשם אחר של הסלח לנו. עוד שנייה נראה שהיא גם קרויה בעוד איזה שם, אני חושב שזה שם מדהים, שככה חז"ל כינו אותה, אני אגיד את זה אחרי זה נחזור לזה, זה נקרא רפואה דסליחה, ככה נקראת הברכה הזאת. רפואה דסליחה. עוד שנייה נגיע לזה, מה זה אומר. וזה בעצם הברכה השלישית בסדרת הברכות שהן בקשה. אז כרגלנו בקודש נקרא את הברכה, נשאל עליה כמה שאלות, וניכנס, נצלול קצת לעומק של הברכה. סלח לנו, אבינו, כי חטאנו. פה הבאתי כל מיני נוסחים. זה נקריא את הנוסח הפשוט. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, כי אל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. קודם כל, ברכה קודמת, גם ביארנו אותה, שרנו עליה בעמקות, נורא פי סודות התורה, על ברכת התשובה. ברכת התשובה, שאדם עושה תשובה, זה נראה חלק מסליחה, כן? לכאורה, מה ההבדל בין ברכת התשובה לברכת הסליחה? אולי אם אני אחדד עוד טיפה, אם נשים לב, יש להם את אותו מבנה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו. תזכרו בברכה של ברכת התשובה. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. אבינו מלכנו, זה חוזר אותו מבנה גם פה. זה סתם, יכול להגיד לכם שראיתי את הדבר הזה, שמתי לב שיש, אני אומר את זה כסוגריים, כהשערה, כל תפילת 18 מחולקת לזוגות זוגות. כל תפילת 18 עם הקשרים, שזה בדרך כלל יהיה שתי ברכות מאוד דומות, שיש להם ממש דמיון, כאילו זה שתי בחינות בברכה אחת. סתם לדוגמה, ברכת אבות ומחיים מתים, אז שומרים מחיים מתים רבים, או מקיים אמונתו לשני אפר. לשני אפר, אומרים המפרשים, זה האבות. או ברכה קודמת זה ברכת האבות. אנחנו בעצם פועלים פה איזה, או למשל, אתה קדוש וחונן לאדם דעת. כמו שביארנו אז, מי שהיה. בעצם זה המבדיל בין קודש לחול. כן? זה בדיוק הקודש והחול. לכן שם ייכנס ההבדלה. אם אתם זוכרים בשיעור, זה המבדיל בין קודש לחול. אחרי זה תשובה, ואז סלח לנו. מה אחרי זה? גאולה, ואז מה? סליחה, קודם, לא. רפואה, ואז גאולה. גאולה, ואז גאולה, רפואה, נכון? גאולה ורפואה. אז אומרים שבעצם מגיעה גאולה לעולם, באה רפואה לעולם. כי הגאולה בעצם זה החזרה למקום, בדרך כלל שאדם נגיד אוכל לא בריא, אז אוכל דברים כאילו הגוף שלו, כן, לא צריך את הדברים האלה, אז הוא בעצם מייצר את החולי, שזה בעצם הרפואה, שהכל חוזר למקומו, אז יש גם ביטוי לרפואה, זה גם מובא בכמה מקומות. אחרי זה יש ברכת הפרנסה, ומיד אחריה, מה יש? קיבוץ גלויות. יש את הגמרא המפורסמת, אמר רבי אבא, וענפיכם יתנו פירותם כי קרבו עמי לבוא. כוונה פסוק ביחזקאל. הגמרא בסנהדרין בדף צדיק ח דורשת שמה כשיהיה פרנסה, יהיה הפירות יצמחו, אז ככה עם ישראל יגיע והוא יראה שכל אפשר להגיד כל התבואה, הכל משתדרג, הכל משתכלל. ואומר רבי אבא שם בגמרא, נראה לי רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר שעם ישראל מגיע ורואה שהכל זה בעצם צומח ופורח, זה בזכות שעם ישראל מגיע. וכן הלאה, אם אנחנו נמשיך ונרוץ על שאר הברכות, אנחנו נראה שהן באמת מחולקות לזוגות, ממש. רצה, מה אנחנו אומרים ברצה? מתחילים לשמוע קולנו, מה אנחנו אומרים בשמוע קולנו? מה אנחנו אומרים ברצה? גם לקבל את הקורבנות, את התפילות. שימו לב ככה, פעם חשבתי על זה וראיתי שזה הולך טוב. יש, גם כתבתי לעצמי זה בערה, אבל לא פיתחתי את זה יותר מדי, אבל זה הכל התחיל מהברכה הזאת. סלח לנו אבינו כי חטאנו, וכל היום מלכנו כי פשענו. האמת שאני ככה, לא לגבי הברכות, אבל לגבי הפרשיות, שמעתי בשם הרב צבי יהודה. פרשיות התורה. הרב צבי יהודה אומר שהן מחולקות גם לזוגות. כן? הכל מחולק גם שם לזוגות. אז אם תשימו, יש קשר בין פרשייה לחברתה. כן, ככה פעם שמעתי, והוא גם הוכיח את זה קצת. אז סתם. טוב, אז באמת מה ההבדל בין ברכת התשובה לברכת הסליחה שמיד אחריה? כמו שאמרנו, הגמרא מקשה, הגמרא במגילה בדף י' ז', הבאתי את זה פה, הנה. הגמרא מקשה ואומרת, יש פסוק, ושב ורפא לו, כן? ושב זה תשובה, ואז אחרי זה רפואה. כתוב ושב ורפא לו, אז מה אחרי תשובה, ברכת התשובה, מה צריך להיות? רפואה. אומרת הגמרא, כן, הפסוק הזה, זה לא ושב ורפא לו, הכוונה רפואה שאתה חושב, אלא הוא לאו רפואה דתחלואימי, כן? מה שכתוב ושב ורפא לו, זה לא רפואה של חולי, אלא רפואה דסליחאי. אלא מדובר פה על רפואה של סליחה. מה זה רפואה של סליחה? מרפים את החטא, אוקיי, מעניין. אז מעניין מה זה באמת רפואה דסליחה. אנחנו בהמשך נראה את ביורו, פירושו של המערשה, שככה חבר את זה, ראיתי את זה, זה נראה לי מאוד אמיתי ונכון, במיוחד מביא שם הרמב״ם שמסביר את זה, אז נראה את זה בעזרת השם. אפשר לראות שיש פה במסגרות החלון, כי יש רעשים. אפשר לראות שיש פה כפילויות בברכה. סלח מחול, אבינו מלכנו, חטאנו פשענו, בסדר? שמתם לב? סלח מחול, אבינו מלכנו, חטאנו ופשענו. יש מין הקבלה כזאת, אז מה המשמעות של ההקבלה הזאת? זה ככה שאלה שכבר אנחנו שואלים אותה.
כשהייתי באחד השיעורים בהתחלה, ושאלתי אותך על זה, כי דיברנו על זה, ואמרת לבוא לשיעור של סליחה, שכאילו
נכון, אז רבי דנינו, הוא מגדיל את השאלה. הוא אומר, הוא כבר יודע את הגמרא ביומה, הגמרא ביומה, בדף למד וב, אומרת שחטא זה בשגגה, ופשע זה... זה בכוונה, לא סתם בכוונה, אנחנו נראה עוד שנייה, זה מרד. אז הוא שואל, רגע, אם חטא זה בשגגה ופשע זה יותר חמור, אז היה עדיף להגיד, סלח לנו, אבינו, כי פשענו, כי הפשע זה יותר חמור, ואנחנו פונים לאשם כאבא. אז אני אמרתי לו, שאלת א', שאלה מעולה, אני התרגשתי מאוד מהשאלה, כי אמרתי לו, וואי, נדבר על זה בעזרת השם בברכה, אז הנה, הגענו. אז בעזרת השם. יפה. אז גם זה בדיוק מדוע סליחה וחטא מתייחסים להשם כאבא, כאבינו, ומחילה ופשיעה מתייחסים להשם כמלך. עוד שאלה שעולה פה, אנחנו אומרים כי אל טוב וסלח אתה. כן, מה זה הטוב הזה? היה צריך להגיד כי אל סלח אתה, מה זה הטוב הזה שהוספנו פה. שאלה האחרונה שהיא ככה נראה לי מאוד מרכזית, אולי זו החריגה הגדולה ביותר של הברכה, אולי הייחודיות שלה, שאנחנו אומרים חנון המרבה לסלוח. כן? מה זה המרבה לסלוח? אז באיזו ברכה אנחנו אומרים את המרבה? כן? המרבה לתשובה? אנחנו אומרים דבר כזה, עכשיו אמרנו רוצה בתשובה. כן? יש פה ביטוי מיוחד שצריך להבין אותו, מה זה המרבה לסלוח. בעזרת השם נראה. אז ככה, מי שהתייחס לעניין הזה של הדמיון בין הברכות, בין הברכה של ברכת התשובה לברכת הסליחה, אז זה הטור, הבאתי אותו במקורות, בסימן קט"ו. אז כמו שביארנו בפעם הקודמת, תשובה זה דבר נפרד. תשובה זה דבר שהוא לא רק סליחה על חטא שחטאנו, אלא תשובה זה דבר שהוא כללי. סליחה כבר יורד יותר לפרטים, ושימו לב איך הוא מחבר ביניהם. ומה שתקנו לומר אבינו בברכת השיבנו, ובסלח לנו, בשניהם אמרנו אבינו ומלכנו, מה שאין כן בשאר הברכות, היינו טעמה שאנו מזכירים לפניו, שאב חייב ללמד לבנו. כן, זה ביאור של הברכה הקודמת. הברכה הקודמת כתוב, השיבנו אבינו לתורתך, למה אבינו ותורה? כי מי חייב ללמד את הבן תורה? אבינו. אז חייב אב ללמד את בנו, על כן אנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך, ובסלח לנו משום מה דכתיב, וישוב אל השם ורחמהו, ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. אז גם בסליחה, אנחנו מבקשים סליחה מאבינו, מהקדוש ברוך הוא, כי ירבה לסלוח. על כן אנו מזכירים רחמי אב, כי דכתיב כרחם אב על בנים, שרחם עלינו ויסלח לנו. ששמו יתברך, סולח לנו. כן, צריכים לקחה כתוב. ומה ראו לומר סליחה אחר תשובה? כי על ידי תשובה הקדוש ברוך הוא סולח. דכתיב וישוב אל השם ורחמהו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. אז ככה הוא גם מכניס פה למה הסליחה מגיעה אחרי תשובה. כי כשאדם עושה תשובה, כן, מה ראו לומר סליחה אחר תשובה? כי על ידי התשובה הקדוש ברוך הוא סולח. אדם עושה תשובה, כמו שאמרנו, התשובה הכללית, ממילא כבר הקדוש ברוך הוא סולח לו גם על האבונות הפרטיות שלו. אז זה ככה הטור מוסיף, מוסיף בעצם שתי נקודות. אחת, שהמבנה הוא אותו מבנה, אבינו ומלכנו. והדבר השני, זה שעל ידי התשובה, הקדוש ברוך הוא גם סולח. ולכן זה, אחר זה, אדם עושה תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא סולח לו על האבונות הפרטיות שלו. אז בנוסף לקרבה בין הברכות, בין תשובה לסליחה, אני יודעתי, וככה גם ראיתי שכותבים עוד שאני אצטט אותו, שיש דבר מיוחד במושג הזה סליחה. אם תעברו על כל התנך, זוכר שעשיתי את זה גם דרך פרויקט השו"ת, ונחפש איפה מופיעה המילה סליחה, נגלה דבר פלא. המושג סליחה היא נטו אמירה אלוקית. אין את המושג סליחה בין אדם לחברו. כן, האמת שראיתי את זה, אז ככה אמרתי, בונה, אם זה יש דבר כזה, אז כנראה זה גם רמוז בתנך עצמו. ואז קראתי תהילים פעם אחת, ווואי, אתה קפץ לי, אומר דוד המלך, כי אמך סליחה למען תיברי. סקלתי ברשי, מה רשי אומר? כי אמך סליחה, לא נתת רשות לשליח לסלוח, כמו שנאמר, כי לא יישא לפישכם. כן? הקדוש ברוך הוא רק הוא סולח, רק לקדוש ברוך הוא שתשלוח. פה אתם, מה אפשר להגיד? שאם אדם פגע לכאורה בקדוש ברוך הוא, רק לו יש את הרשות לסלוח, נכון? אבל זה מה שרשי אומר. אבל יש פה הרחבה, מה הרחבה? הרחבה שנגלה שגם בבין אדם לחברו אין את המושג סליחה. מדהים. תעלו סיפורים בתנך, תנו איזה כמה סיפור שהיה בתורה, שהייתם אומרים, בוא נה, אבל הוא סלח להם. איפה? זה מי אומר אבל? לא, אני אומר על בני אדם, בן אדם לחברו. איפה יש סיפור בתורה? כן, אנחנו מתקרבים לסיפורים האלה. שאתם אומרים, בוא נה, הוא סלח, אה? יוסף. האמת שזה גם לי קפץ ישר. אמרתי יוסף, אמרתי, וואלה, בוא נראה אם הוא סלח להם. אני עובר על הפסוקים, ואני לא רואה שהוא סלח להם. אני לא רואה שהוא סלח להם. איפה יוסף סלח לאחים? אולי הוא ריצה אותם וכן הלאה. מסתכל ברבנו בחיי, מדהים, מסתכלו ברבנו בחיי. אז אני אגיד את כל הפסוק השלם ואסביר אותו. כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם. כן, אומרים לו, תישא בבקשה את הפשע והחטא שלנו. כי רג אמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. ויב כי יוסף בדברם אליו. כן? מה הם מבקשים? מבקשים סליחה. מה יוסף עושה? לא אומר סלחתי, אלא ויב כי יוסף בדברם אליו. בראשית, זה ממש בסוף הספר, פסוק י' ז', פרק נ'. שימו לב מה הוא אומר. אני קורא בזה, ברבנו בחיית, שימו לב. תכף שהזכירו לו אביו, בכה לגודל העבר ונחמרו רחמיו. למה הוא בכה? כי הזכירו לו את אבא שלו. אז התרגש ובכה. והנה, אחיו ביקשו ממנו מחילה, ולא בער הכתוב שמחה להם. וכבר בערו חז"ל, שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה, אינו נמחה לעולם עד שירצה את חברו. ואף על פי שהזכיר הכתוב, וינחם אותם, וידבר על ליבם, שנראה בזה שהיה להם ריצוי מיוסף, מכל מקום לא ראינו שהזכיר הכתוב מכילה ביוסף, ולא שיודע להם שישא פשעם וחטאתם. דבר מדהים. אומר רבנו בחיי, לא הזכיר הכתוב מכילת יוסף, כי הוא באמת לא מחל להם, כן? הוא לא מחל להם. על כן, ככה הוא מתאר כמה חשוב, ככה הוא מוסיף, כמה חשוב לרצות את החבר. אבל הוא אומר שיוסף לא סלח להם, זה לא כתוב, הנה עובדה, לא כתוב בזה. כיוון אחד שרבנו בחיי אומר, והוא חשוב שלהגיד אותו. מאידך, לא, אתם מרגישים בנוח עם הסיפור? אני גם הרגשתי לא בנוח. היה קשה לי עם העניין הזה, עוד אימא, נשאיר את זה ככה. אז עיינתי עוד קצת במפרשים, ואז חזרתי למפרשי פשט, לרשב"ם. הרשב"ם, לא הבאתי אותו ברוב המקורות, אבל אני אקריא לכם אותו, הוא אומר ככה. וזה מה שחשבתי, כי יש זוהר שמסביר, אני חשבתי בצורה כזאת. שאם יוסף לא מחה להם, כן? אם יוסף לא מחה להם, סימן שלא היה לו שום דבר בלב עליהם. יכול להיות שהיה לו קשה וזה, אבל מה הוא אמר בפסוק? אלוקים חשבה לטובה. אני, אולי אתם עשיתם, אבל אלוקים בעצם גרם את זה, אז בכלל הוא ראה אותם כגלגול אלוקי, הוא לא ראה כפגיעה אישית. ואני אקריא את הרשב"ם, ראיתי את הרשב"ם ו...
הוא מעולם לא כעס
עליהם. הוא מעולם לא כעס עליהם, הוא לא, כאילו, לא ראה את זה כחטא כלפה. נכון, הוא כאב לו שהם עשו, כן? כתוב שהאחים באים ליוסף ואז הם רואים אותו, אז הם מזכירים מה היה בבור. זה לא מוזכר. שהוא היה בבור לא מוזכר שהוא בכה להם. אבל כשהם מגיעים, הם אומרים, בהתחננו אלינו. כן, הוא התחנן אלינו. כן, זה לא מוזכר שם. שם לא, יוסף שתק לכאורה. אבל כשהם מזכירים שהוא התחנן אליהם. אבל הכל הוא רק כגלגול אלוקי. שימו ואני אקריא לכם את הרשב"ם המדהים הזה. אלוקים חשבה לטובה. השם גרם לכם ואתם לא פשעתם בי. כי לטובתכם נתכוון השם. אפילו לא, אין, אני כל כך נקי שאפילו לא פגעתם בי, כן? אני כאילו לא, תדעו לכם יש גם אנשים כאלה, פגשתי אנשים כאלה, שראיתי אנשים צועקים עליהם, מבזים אותם ליד אנשים, ואז אחרי זה שאלתי אותם, למה לא החזרת, למה לא יצאת? אז אמר לי אדם גדול אחד, הוא אמר לי, כי זה קרה, כי יש פה משהו גדול שהייתי צריך להבין, יש פה איזה משהו שהקדוש ברוך הוא בעצם, ככה, זה, ככה, הוא אמר לי, הוא אמר, אמר לי, על סימה לפרטים, כמה, זה לא משנה, אבל יש אנשים כאלה. אז באמת ככה, מפאר שהרשב"ם, וזה כבר יותר הניח את דעתי, למה יוסף לא אמר להם שמחול לכם, הוא לא אמר מחול, מחול, מחול. למה הוא לא אמר? כי הוא אומר להם ככה, לפי הרשב"ם, לא פשעתם בי, זה הכל גלגול אלוקי. אבל בכל אופן, לא כתוב באף סיפור, שאדם אוכל לחברו, אין איזה סליחה ומכילה. כל השומרים עד שירצה את חברו, עד שחברו ימחל לו וכל הדברים האלה, זה כבר בחזל. זה כבר, אבל באמת התורה, יפה, עולה דבר נוסף מהעניין, כי ימחה סליחה, זה צורה רחבה יותר שרק לך השם יש את הרשות בכלל לסלוח. כן, באופן מוחלט, אבסולוטי. ואדם יכול רק להתחקות אחרי המחילה האלוקית. כן? עוד שנייה נסביר למה זה כל כך עמוק. מה רב בדיוק עומד פה על היסוד, נראה את האדמו"ר הזקן, ואז נבין למה שונה מחילה של הקדוש ברוך הוא למחילה של האדם. אחרי שראיתי את הדברים האלה, מצאתי בספר יד המלך, שזה הבן של הנודע ביהודה. הוא כתב, ראיתי אחרי זה, לא הבאתי את זה במקורות, כי זה היה אחרי שזה, כתבתי את זה פה, והוא כותב ככה, ואיננו הרות כי באמת בכל התורה והנביאים וכתובים לא מצינו כלל כל תיבה זו של סליחה בלתי בהשם לבדו. כן, הוא ממש כותב את זה. ואז אחרי זה הוא גם יורד. ולפיכך גם אחי יוסף שביקשו ממנו על חטאתם ופשעם נגדו לא ביקשו שיסלח להם. לפי שידעו כי הסליחה אינו בכוח האדם כלל. אין לאדם כוח בכלל לסלוח. מה זה הדבר הזה? ככה אומר גם היד המלך. זה בכלל על הרמב״ם, זה לא איזה ספר פרק. פירושים על פרשת שבוע. ככה הוא כותב. אז נבהר את זה. מאיפה זה הגיע? מה זה אין רשות לאדם בכלל לסלוח? נדבר על זה. כן, הוא מה שהוא אומר. לפי שידעו כי הסליחה אינו בכוח האדם כלל. מדהים. נסביר גם למה. עוד שנייה זה אולי יתברר. האדמו"ר הזקן באיגרת התשובה בפרק י' א', הוא מבאר מה זה סליחה של הקדוש ברוך הוא, אני אגיד את זה ככותרת ואז נראה את הדברים בפנים. חנון המרבה לסלוח. אצל הקדוש ברוך הוא יש ריבוי של סליחה. אומר האדמו"ר הזקן, איזה מין סליחה ללא גבולות. אז בואו נקרא את זה בפנים. אומר האדמו"ר הזקן, המרבה דייקה, כן? המרבה לסלוח, המרבה דייקה, המרבה דווקא. מכיוון שבמידת בשר ודם, זה היה בדיוק היה נקודת ההבדל, אם יחטא איש לאיש, הוא ביקש ממנו מכילה ומחה לו, ואחר כך חזר לסורו, קשה מאוד שימחו לו שנית, ומכל שכן בפעם השלישית ובפעם הרביעית. כן, אם אדם, יש לו שכן, והוא מחנה את האוטו שלו, והשכן הזה תמיד נוסע בלילות שיקור. והוא, תמיד שהוא מגיע שיקור בה, הוא דופק לו את האוטו, ככה שובר לו את הפנס. הוא שבר לו את הפנס פעם ראשונה, אמר לו, סליחה, אני זה, אמר אותו, מוכה לך, ו... אחרי זה עוד הפעם, יום מחורת, חזר שיקור, נתן לו עוד דפיקה. יסלח לו או לא יסלח לו? אם זה בן אדם ממש סלחן, אז הוא יגיד, יאללה, סבבה. פעם שלישית, רביעית, בפעם המאה, בפעם המאה הוא כבר יסלח לו או לא יסלח לו? זה כבר משהו, כן, זה משהו... זה סליחה של בשר ואדם, שימו למה זה סליחה אלוקית, אבל במידת הקדוש ברוך הוא, אין הפרש בין פעם אחת לאלף פעמים. אשכרה, אין הפרש בפעם אחת, לכאורה אדם חוטא, חוזר וחוטא, חוזר וחוטא, אלף פעמים הוא חוטא, וכל פעם ופעם שהוא מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא סולח לו, כי המכילה היא ממידת הרחמים, ומידותיו שהקדושות אינם בבחינת גבול ותכלית, אלא בבחינת אינסוף, כמו שכתוב בתהילים, כי לא חלו רחמך, רחמיו, וגם, ולגבי בחינת אינסוף, אין הפרש כלל בין מספר קטן לגדול, דקו לקמק, לא חשיב ממש, ומשווה קטן וגדול. כן? כן. הכתב והשוב.
כן.
אז יפה. אצל אדם יש הכתב והשוב? אם אדם פגע בחברו? אז מה ההבדל בין הכתב והשוב למקרה פה? באמת, אדם חטא, הוא באמת מבקש סליחה. זה שהוא חוזר אחרי זה לסורו, זה לא כי הוא רוצה לחזור לסורו, משהו, התגלגל לדברים. אה?
טבע אדם.
כן, יש איזה מנגנון כזה שהם... אבל אחרי זה יבקש עוד הפעם, סליחה, יהיה מכילה גמורה. זה לא הכתב והשוב. הכתב והשוב זה אם הוא אומר, אני עכשיו הולך לחתום, כי אני יודע שאחרי זה יסלחו לי על זה. זה לא מדובר על זה. אלא ממש, יש פה איזה סליחה אמיתית ובקשת סליחה אמיתית, כל פעם מחדש. אצל האדם זה לא יעבוד. באמת מבקש לך סליחה שדפק לך את האוטו. קיבל. יום למחרת, באמת, ככה ועוד ועוד ועוד. באיזה שלב כבר בן אדם כבר על סף יאוש, יגיד לו, לך, אני לא סולח לך כבר, רק אל תדפוק לי את האוטו. יפה. על פי מה שאמרנו עכשיו, העיקרון של האדמו"ר הזקן, ההבדל בין סליחה של אדם ושל הקדוש ברוך הוא, מובן כבר למה בתנ"ך לא כתבו סליחה לאדם. כי סליחה אמיתית, סליחה אבסולוטית, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח. כן? זה משהו... האדם יכול להתחקות אחרי הדבר הזה. שימו לב מה הוא מוסיף פה, דבר מדהים, עד שלא ראיתי אותו כותב, לא חשבתי על זה. ותדע, שאנו מברכים בכל יום שלוש פעמים, חנון המרבה לסלוח. ואם היה איזה ספק חס וחלילה, היינו מברכים ברכה לבטלה, חס ושלום. כן? תחשבו, אדם מתפעל מנחה וערבית. נגיד, מה מנחה וערבית רצוף, אולי ההבדל ביניהם זה רבע שעה, רק אולי שעה. אלה שעושים צמוד. הוא אמר, הוא ביקש מחילה, סליחה במנחה. אחרי רבע שעה הוא מתפעל ערבית, מגיע לברכת הסליחה. בדיוק, הוא אומר, רגע, מה, אם אני אברך עכשיו, הוא פלפלן, אם אני אברך עכשיו, סלח לנו, אני אברך ברכה לבטלה, זה לא טיסה, זה דאורייתא, מתחיל להתפלפל. כן, מותר לו להגיד את הברכה או אסור לו להגיד את הברכה? הרי אמרתי סליחה לפני כמה דקות. שימו לב מה הוא כותב. קיבל, מה? ומה שאנו מברכים במנחה, אף שכבר ברכו בשחרית, היינו על החטאים דביינה וביינה. כן, על החטאים שנמצאים בבין לבין. וכן על מה שבין מנחה ומעריב מברכים בערבית והוא מוכל וסולח, אף שחטאו וחזרו וחטאו בזמן כל כך קצר, כן? בזמן כל כך קצר אדם. חזר וחטא, גם על אף זה הקדוש ברוך הוא סולח. וזה פירוש חנון המרבה לסלוח, שמרבה תמיד לסלוח אחר שחטאו וחזרו וחטאו. מדהים. מדהים. שלוש פעמים ביום אנחנו מקבלים את הברכה הזאת, גם על החטאים של הבן לבן. כן? זה לא איזה חטא אחד שעשינו ואנחנו רואים, אלא אתה לא, לא, דיברת לא יפה, חשבת על משהו לא יפה. כל הדברים האלה זה בבן לבן. כן? אז... והוא רחום וחפר אבון של יום כיפור, שמעתי בהלצה. הרב אומר שאדם והוא רחום ככה, זה, אבל מה, מה רץ לו בראש? רגע, מה המטבח הכינה? מה, מה אתה מסר? פרגנו לנו או לא פרגנו לנו? יכול להיות משהו שווה? יש כינוח או אין כינוח? או לא, והוא רחום יחפר אבון. באמת, בסופו של דבר האדם לבוש בתוך גוף. אז גם על זה הקדוש ברוך הוא מוחה לנו על עבירות שבהנה ובהנה. חנון משון חנינה. כן, שהוא... כן. חטא נון בדרך כלל כמו חן, והשורשים של זה זה מלשון חינם. כאילו נותן לך את זה חינם, כמו מתנת חינם. כמו מוצא חן בעיניי, משהו שהוא חינמי. יפה. אז זה ככה הערתו של מה זה המרבה לסלוח, שככה מבאר, מאיר את עינינו, זה אדמור הזקן. אם נמשיך לשאלה, קצת נעסוק במה שאתה שאלת. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו. מה ההבדל בין סליחה, בין חטא לבין פשע? אומרת הגמרא, תנו רבנן כיצד מתוודה, איך הכהן הגדול מתוודה? הוא אומר, אביתי, פשעתי וחטאתי, וכן בסדר משתלח, הוא אומר, והתוודה עליו את כל האבונות בני ישראל, ואת כל פשעים לכל חטאותם. וכן במשה הוא אומר, נושא אבון ופשע וחטאה. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אבונות, כן? זה לפי הסדר, אבונות, פשעים וחטאים, כן? אבונות אלו הזדונות. וכן הוא אומר, יקראת יקראת הנפש ההיא אבון הבא. פשעים אלו המרדים, כוונה שאדם מורד. וכן אומר מלך מואב פשע בי, כן, מרד בי. ואומר, אז תפשע לבנה בעת ההיא, כן, שיהיה מרידה. לכל חטאתם אלו השגגות. וכן הוא אומר, נפש כי היא תחטא בשגגה. ומאחר שהתוודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתוודה על השגגות, כן? אלא כך מתוודה, קודם כל מהקל אל הכבד, חטא שזה בשגגה, אחרי זה הוא מתוודה, אביתי שזה בזדון, ואז פשעתי שזה הכי חמור, כן? שמה הכי חמור? זה המרד, זה בזדון אבל בקטע של מרידה, כן? זה משהו נורא חמור. אז הברכה לקחה את שתי הקצוות, לקחה את חטא שזה שגגה ולקחה את המרד שזה... ראיתי שמישהו כותב, למה לקחה את שתיהם? כדי לכלול את הכל. שאתה מביא קצה וקצה, זה כולל את הכל. אבל גם צריך להבין מה, למה החטא, זה כמו שהוא שאל, זה אבינו. והפשע שזה מרד, זה דווקא במלכנו. כן, לכאורה זה צריך להיות הפוך. אז אני אגיד לך את מה אני חשבתי, זה נטו מחשבה שלי, גם ברמה הפסיכולוגית טיפה. ודאי שהעבירה במזיד היא יותר חמורה מהעבירה בשוגג. אבל, לעניות דעתי, עבירה בשוגג יש בה בחינה שיותר חמורה מהעבירה במזיד. איך זה? יש לכם הצעה אולי? נכון, העבירה במזיד בצורה היבשה יותר חמורה מהעבירה בשוגג. אבל עבירה בשוגג יש בה בחינה שאולי טיפה יותר חמורה אפילו בצורה של מרד. מה אתם חושבים?
אפילו אין לך את הידיעה שזה לא בסדר, שאתה
חושב. או, יפה. נו, תגדיר.
כשאתה עושה בשוגג, אז זה לא באמת בכוונה. עכשיו, אלא כי אתה עובד שבת, לא ידעת. זה הבעיה בדיוק שלא ידעת.
יפה. יפה. אני רוצה גם בהיבט הפסיכולוגי. ילד שמרגיז את האבא שלו, כן? הוא רוצה לעצבן אותו. כן, מרד, עושה לו כל מיני בלגנים. בנקודה הפנימית של הילד, למה הוא עושה את זה? אתם יודעים? למה הילד עושה את זה? הוא רוצה את הקשר של האבא, כן? את השייכות לאבא, הוא רוצה את הקשר אליו. זה בן אדם שהוא... אם תחשבו, אולי בצורה הפוכה, שילד שלא אכפת לו בכלל מאבא שלו, לא שם לב אליו בכלל. כן? תחשבו איך זה נראה. כן? הוא יכול להתעלם ממנו, אפילו לשים לב אליו. בסדר? הרעיון הוא שאדם שעושה בשגגה, הוא מאבד פה ממד של הקשר. הוא מאבד פה איזה ממד של החיבור. יש פה איזה משהו שהתפקשש, כמו שאמרת, זה משהו שאפילו הסתלק לו מהדעת. כשאדם עושה במזיד, הוא אומר, הנה, אני יודע שאתה קיים, אני יודע שאתה פה, ובכל אופן, הנה, אני מדיק את האור בשבת. כן? יש פה איזה דו-שיח, יש פה איזה קשר, נכון, קשר שלילי, קשר לא חיובי, זה פשע. כן? זה משהו חמור. אבל הוא מסתכל לו בעיניים ואומר את זה. כן? הוא יודע שהוא עושה משהו במזיד, הוא יודע, אבל הוא לא איבד את הקשר. בשגרה, כמו שביארנו, יש פה איזה עיבוד של הקשר. למה זה יפה? כי אנחנו רואים, סלח לנו, איזה בחינה שזה של קשר, קשר עמוק? זה אבינו או מלכנו? אבינו. סלח לנו אבינו כי חטאנו. כן? אנחנו חוטאים. אנחנו לפעמים לא שמים לב. אנחנו מאבדים את הקשר איתך, אבא. זה בדיוק הביטוי. סלח לנו אבינו כי חטאנו, זה הפגיעה בקשר. כבר הפשיעה זה כבר ביותר צורה של המלכות, כן? מי מורד במי, כן? העבד מורד במלכו. לכן אנחנו אומרים את זה גם על הצד של הפשיעה, אבל יותר בצד של המלך. אנחנו אומרים, יכול לנו מלכנו כי פשענו, תמחה לנו על הפגיעה החזיתית, כן? יש פה איזה פגיעה חזיתית, יש בו פגיעה של ההפרה אולי, של הצו האלוקי. אבל זה בבחינת זה שיש חוקה, כן? יש חוקה ואני הפרתי אותה, כמו מלך שיש לו חוקה ואני הפרתי אותה. זה כבר פשע. על זה אנחנו מבקשים גם שימחה לנו על הפשעים. כך גם ההבדל בין סליחה למחילה, בדקתי במילון מה ההבדל בין סליחה למחילה, וראיתי שמחילה זה בקשת מחיקת האבון. יש, אני הפרתי את הצו האלוקי, אני מרגש שתמחק לי את ההפרה הזאת, כן? בדיוק אתמול הייתי אצל חבר, יש לו אופנוע, והוא נסע לשול ונתקע באיזה אופנוען אחר, ממש היה פצוע קשה בהתחלה, ברוך השם הצליח להבריא, הוא ברוך השם כבר חזר לעבודתו, הכל תקין אצלו, הגיע לו אתמול, עברנו שיעור בבית שלו, שיעור תורה, אז הגיע אליו אתמול מין טופס שסגרו את התיק, כן? פתחו לו תיק, רצו להפליל אותו בכל מיני דברים, הוא קיבל אתמול מכתב שסגרו את התיק. זה נקרא מחילה. היה התיק פתוח, ראו שאין ראה, סגרו את התיק. מחלו לו על זה, זה מחילה. זה כמו מחילה של חוב, זה חזל מתבטאים ככה. אבל שאומרים סליחה, זה כבר שייך יותר לממד אלוקי, כמו שביארנו בהתחלה. סלח לנו, זה כבר בממד היותר אלוקי. זה לא רק בקשה של מחיקה של האבון, אלא סליחה זה גם בקשה, איך היה כתוב שם, תוספת מעבר למחיקת האבון. יש פה איזו בקשה שהיא תוספת, מה היא אותה תוספת, אם נגיד את זה במילים שלנו, שעכשיו הזכרנו, כשאדם מבקש סליחה, הוא גם לא רק מבקש למחק לי את האבון, אלא גם את הקשר עם הבורא. זה הממד השני של הקשר, של הבקשת סליחה. זה סלח. זה תתן לנו את התוספת, כי אם אבינו, כי חטאנו, איבדנו את הקשר, אנחנו רוצים לחזור לאותו קשר עם אותו אבא. מחל, זה גם, תמחה לנו על הפרת הצו האלוקי, כי פשענו גם על זה שעברנו על החוק. אז ככה זה גם, סלח, מחל, אבינו, מלכנו, וחטאנו ופשענו. נכון, לכאורה אם זה, תלוי באיזה בחינה, אבל באמת היום משתמשים בזה היום כמילה נרדפת משתמשים בזה. למשל אומרים לחברים לפני ראש השנה, יום כיפור, סליחה או מחילה. הם לא יודעים בדיוק את ההבדל, בסדר, היום בקשת סליחה, בסדר. אז אולי אתה תחדד יותר, תגיד צריך לבקש ממך מחילה. ממך סליחה, איתך איבדתי את הקשר, אז סליחה, איתך אני רק עשיתי לך משהו בקטנה, מחילה. שער ביחד, אני אומר תמיד סליחה ומחילה. עוד לפני שהכרתי את ה... כן. יפה. כי אל טוב וסלחת. כן, נגיע לישורת האחרונה. מה זה כי אל טוב וסלח אתה? אז פה יש רמק, שמבאר לנו בעמקות מאוד גדולה. לא הבאתי את המרשה. הבאתי אותו נראה לי בהמשך. בסדר. אומר הרמק, יש לו ספר שנקרא תומר דבורה. שם הוא מביא את כל הפסוק, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע וכן הלאה. ואז הוא מבאר כל חלק וחלק. זה ספר נורא עמוק. והוא אומר כך, שימו לב, הבאתי אותו ב... אז בנושא אבון הוא מביא ככה. והרי זה גדול מהקודם. שהרי לא יעשה האדם אבון שלא יברא משחית. כי דתנן, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. והרי אותו קטגור עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, פלוני עשה אני ואין בריאה מתקיימת בעולם אלה בשפעו של הקדוש ברוך הוא. כן? אם אדם עובר עבירה, אז הוא בורא איזה מלאך שאומר מול הקדוש ברוך הוא, תראה, הוא עושה את העבירה. אבל מי נתן לו את הכוח לעשות עבירה? פעם חשבתם על זה? מי נתן לה אותו אדם את הכוח לעשות עבירה? הקדוש ברוך הוא, שימי לב איך הוא אומר, ואין בריאה מתקיימת בעולם, אלא בשפעו של הקדוש ברוך הוא. מי שנתן לך את הכוח לעשות את העבירה, זה הקדוש ברוך הוא. איני זן משחיתים, ילך אצל מי שעשהו והתפרנס ממנו. והיה המשחית יורד מיד ונוטל נשמתו, או קורתו, או נענש עליו, כפי עונשו עד שהתבטל המשחית ההוא. מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות באותו רגע? אתה בראת את המשחית הזה? משחית, לך תיטול את נשמתו. כן, הוא השתמש בכוח שלי לרעה, לך תעיף לו, תעיף את הנשמה ממנו. סתם תדמיינו לכם, בן אדם, ילד קטן, ראיתם ילד בן 5 חמוד. אדם, אני אקנה לו גלידה. קניתם לו גלידה, טוב, הוא הולך מבסוט עם הגלידה, אחרי כמה שניות, אתם רואים את הגלידה הזאת בתוך הפנים שלכם, הילד והילד מתפוצץ מצחוק. מה הייתם עושים לילד כזה? אתם גם קניתם לו את הגלידה, והחצוף הזה לא רק שהוא לוקח את הגלידה והולך, אפילו לא אומר תודה, הוא גם מדביק לך את זה לפנים. איך הייתם מרגישים? זה מה שאדם עושה כשהוא חוטא. יש ברוך הוא נותן לו כוח, והוא לוקח את הכוח הזה ומדביק לו חזרה. אז אומר הרמק, למה יש ברוך הוא לא סוגר את הצינור? זהו, נגמר. פעם בא לא תקבל גלידה, אין נשמה. שימו לב מה הוא אומר. למה עדיין הקדוש ברוך הוא מזרים כוח לחוטא? שימו לב. ואין הקדוש ברוך הוא עושה כן, כן? הוא לא סוגר לו את הברז, הוא לא שולח את המשחית הזה להרוג אותו. למה? אלא נושא וסובל לאבון. וכמו שהוא זן העולם כולו, זן הוא מפרנס המשחית הזה. עד שיהיה אחד משלושה דברים, או ישוב החוטא בתשובה, ויחלהו ויבטלהו בסיגופיו, או יבטלהו שופט צדק בייסורים ומיתה, או ילך בגיהנם ושם יפרח חובו. כן? הדבר הראשון, נתמקד בו. הקדוש ברוך הוא מחכה שהבן אדם ישוב בתשובה. שימו לב, אני מדלג שם על השורה האחרונה, עד שהשוב והתקן. אם כן, הרי זו מידת סבלנות גדולה, שיזון ויפרנס בריאה רעה שברא החוטא עד שישוב. הקדוש ברוך הוא עדיין מפרנס בן אדם שחוטא, נותן לו עדיין כוח לחטוא, כי הוא מחכה וממתין, יש לו סבלנות לחכות ולהמתין, שמה? שאותו אדם יחזור בתשובה. זה בעצם המידה האלוקית, של מה זה הסליחה האלוקית, הסבלנות האלוקית הזאת, למה הקדוש ברוך הוא עושה זה? למה הקדוש ברוך הוא מחנון המרבה לסלוח? למה? כי הוא יודע ומחכה ומצפה שאתה תבוא ותעשה תשובה. זה הסיבה ללמה, זה נושא אבון. אז ככה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מחכה ונותן לאדם באמת הזדמנות שיבוא. כי אל טוב וסלחתה, כן? אי אפשר להתעלם מהמילה טוב. טוב, כמובן, פעם ראשונה גם שהיא מופיעה, זה בריאת העולם. הפעם הזאת שהיא מופיעה בצורה גם שלילית, זה עץ הדעת, טוב ורע. בעצם החטא הראשון, ודאי שהוא מעיד גם על הסליחה הראשונה. אז גם בברכת התשובה התמקדנו קצת בתיקון בריאת העולם, כל מה שקרה שם. החטא הקדמוני הוא עץ הדעת, טוב ורע. הוא מלמד שגם בחלק, ככה אומר נפש החיים, גם בהרבה מעשים טובים שאנחנו עושים, מה יכול להידבק? רע, ככה אומר יפה שם. בעצם שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, התערבבו הטוב והרע, והרע והטוב נהיו סובייקטיביים. גם כשאנחנו נעשה מעשה טוב, יכול להיות שידבק לזה איזה משהו שהוא שלילי, משהו שהוא רע. אבל לצד האלוקי, שזה מה שאנחנו אומרים פה, תמיד הוא מושך לצד הטוב. לכן אנחנו אומרים, כי אל טוב וסלחת. גם כשאנחנו עושים מעשה, אנחנו יודעים שתמיד אתה תמשוך אותו לצד הטוב שלנו. כן, זה... למה זה נורא חזק? הסליחה, כן, כל חטא שאדם חוטא, ככה אומרים המקובלים, זה השורש שלו, זה חטא האדם הראשון. כשאדם מבקש סליחה, הוא רוצה שזה יחזור לאותו בירור, באותו בירור ראשוני של חטא האדם הראשון. מבקש סליחה לא רק על עצמי, אלא על כל העולם כולו. יש איזה זה ממד נורא גבוה. לכן, לעניות דעתי, מזכירים כי אל טוב. נזכור את הממד הזה שעץ הדעת טוב ורע, והקדוש ברוך הוא הטוב האבסולוטי. המושג האחרון שנגענו בו ולא ביארנו אותו זה רפואה דסליחה, שחז"ל אומרים. מה זה אותה רפואה דסליחה? שזה דבר חשוב להכיר אותו, ולהכיר אותו שאת הדבר הזה הוא לא מומצא בשנים האחרונות, אלא כבר הגדולים בישראל, הרמב״ם והגמרא, אנחנו רואים, דיברו על הדבר הזה. אז הוא אומר ככה, נראה לפרש, כך אומר המהרש"א, על פי מה שאמר הרמב״ם בשמונה פרקים, דחולי הנפש ורפואתו הוא כמו חולי הגוף ורפואתו. ורפואה דנקת בעי קרא, לאו רפואת הגוף, אלא רפואת הנפש שהיא סליחה. יש לאדם נפש, זה חידוש, שעד לא הדגישו אותו עד לפני כמה שנים. והרבה פעמים טיפולים שהיו רואים אצל האנשים, לא היו מטפלים בהם דרך הנפש, אלא אומרים, טוב, למה הוא מזיע, למה יש לו הזעה? יש לו הזעת יתר, צריך להביא לו כדורים. למה הוא הולך מהר, הראש לא מנותק? כי נתפס לו פה לחיים, והוא בגלל זה מקובץ. במקום זה, פתרון אחד קטן, אתה מסתכל על הבן אדם, אתה אומר, הוא לחוץ. כן, בגלל זה הוא מזיע, בגלל זה יש לו לחץ. ואז הטיפול שהוא צריך, זה לא טיפול גופני, זה לא רפואה עד את החלויים, אלא זה רפואת הנפש. אז זה בעולם, בעולם שלנו, כן, לאט לאט כאילו חושפים את זה יותר, אבל כבר הרמב״ם דיבר על זה, הגמרא דיברה על זה, שיש שני סוגי רפואה, יש רפואת הנפש ורפואת הגוף. רפואת הנפש ודאי שהיא משפיעה גם על הממדים של הגוף. כשאדם אומר סליחה, הוא בעצם מנקה. כן, סליחה, זה גם כל הביטויים של החפרה פניו, כפרה ודברים כאלה, זה בדיוק הניקיון הזה. כשאדם רק חי את החיים הלא אידיאליים שלו, והוא מעמיס על עצמו, מעמיס, 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 ולא יודע לשחרר, לא יודע להגיד סליחה, לא יודע, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום, לא יודע לשחרר, להגיד את הסליחה הזאת, אז הוא חולה. נכון, הוא לא חולה בממד הגופני, יכול להיות, לפעמים זה גם יוצא החוצה. אבל יש פה איזו מחלה הרבה יותר עמוקה של מחלת הנפש. לכן חז"ל מגדירים את זה רפואה דסליחה, כי זה רפואה לנפש. כן, האדם החוטא, הוא לא, כן, לא האדם הבריא, והסליחה, הרפואה שלו זה האמירת הסליחה. אז תכירו שבאמת גם הגדולים בישראל הכירו או דיברו על רפואת הנפש כדבר נורא עמוק דרך הברכה הזאת. יש שאלות ככה על ה... שנסכם. שאלות? אז נסכם. סלח לנו אבינו כי חטאנו. הפגיעה פה היא פגיעה בקשר. ולכן אנחנו מבקשים סליחה שיהיה תוספת, רק חוץ ממחיקת העוון, אלא תוספת של קשר. וכל לנו מלכנו כי פשענו, אנחנו מחכים שתמחק את, אנחנו רוצים שתמחק את החוב שבעצם צברנו. כי אל טוב וסלח אתה, זה חוזר לאותו טוב אלוקי. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח, אף על פי שאנחנו חוטאים וחוטאים וחוטאים, יש מידת רחמים אינסופית, שהיא גורמת לקדוש ברוך הוא בעצם, תמיד לסלוח לנו, אפילו אם אדם חטא פעם, פעמיים ואלף פעמים, הקדוש ברוך הוא סולח לו. האמת שזה כבר כתוב בפסוק, החנון המרבה לסלוח, זה הכל מתחיל מהפסוק, ואל אלוקנו כי... ירבה לסלוח, כן, זה מתחיל כבר משם, ירבה לסלוח, אז גם פה אנחנו מבקשים על הריבוי של הסליחה, מידה אינסופית. חזקים וברוכים.